שלום לכולם, חזרנו אל המרגלים של יהושע בן נון. שאלות, בבקשה. מרגלים חרש. יפה מאוד. אז רגע, אז אני אחדד את השאלה, את ההערה שלך. זה לא שאלה, זה הערה. בשיעור הקודם הטלנו ספק על עצם עניין השליחות. למה יהושע בן נון בכלל צריך אותם? הרי הוא לא מחכה להם. עוברים שלושה ימים והוא לא, בכלל לא נמצא שם. מה הסיפור? ואז אמרנו שאולי העם זקוק, ראינו בעליל, בהשוואה לחטא המרגלים, שהעם לא היה שם בכלל, לא היה מעורב פה, בשום צורה ואופן. כתוב אל יהושע, שיהושע שולח אותם, הם חוזרים אל יהושע. ואז אתה מעלה, זה רעיון יפה, מהמשך מהשיעור הקודם, שאולי הכוונה ששולח אותם חרש, הכוונה חרש מהעם, שאף העם לא ידע. שהעם לא ידע, יפה מאוד, בהחלט אפשרי. חז"ל אגב אומרים, מה זה חרש? זה נותן איזו תפאורה איך הם נכנסו. אז המדרש אומר, הם התחפשו למוכרי קדים. הם הולכים למכור קדים. עכשיו, זה הגיוני מאוד. למה? כי אחת הבעיות בארכיאולוגיה זה שמוצאים כל מיני חרסים מכל מיני מקומות. בעיה מאוד רצינית. ועל פי זה קובעים, נכון? תארו לעצמכם שבאיזה תל כלשהו ימצאו פתאום חרסים מהתקופה, לא יודע מה, שנמצאים רק ביוון באיזה מקום. אז יגידו, מה עשו פה יוונים? יבוא איזה חוקר אחר ויגיד לרבותיי, כלי חרס זה התשמיש היומיומי. לכמה משפחות פה בקריית משה יש קורל, שהוא קורל, מה זה קורל? לא יודעים, הצעירים לא יודעים מה זה. זה סט צלחות כזה יפה, Made in United States of America. נכון, יבוא הארכיאולוג בעוד איזה 20 שנה, יגלה את כל השברים של הקורל שאמור להיות, שהוא לא נשבר, אבל הוא לא נשבר רק באמריקה, שיש רצפות דק, פה בארץ הוא גם נשבר. מניסיון, בייחוד בחג סוכות, זה עלול להישבר בדרך לסוכה. ויגלה כל מיני שברים כאלה ויגיד, פשי, מעניין, פעם גרו פה אמריקאים. פעם גרו פה אמריקאים. זאת אומרת, לא מעלה על הדעת שהיה יבוא של כדי חרס, מייבאים את זה. יש חרס יפה מהפלישתים, מהיוונים, מהאלה ואחרים. אז לא תמיד הממצא החרסי הוא במדויק, צריך תמיד לבחון, אולי זה יבוא, אולי זה, ללמד אותנו. אז נכון שלגבי תקופות אפשר להבין, בתקופות מסוימות עשו ככה, תקופות עובי כזה, עובי כזה, חומר כזה, זה יש חומר כזה, יש רק במקום מסוים, אז אפשר לגלות את, זאת אומרת, יבואני וסוחרי חרס היה. אז חז"ל הבינו שזה מה שככה הייתה הסוואה שלהם, הם מכרו קדים, כאילו אמרו קדים למכירה, קדים למכירה, וככה נכנסו לתוך העיר, במסווה מסחרי. אגב, אם תבחנו היום כל מיני רשתות ריגול, הם נכנסים דרך, אתם יודעים איך דאעש הצליחו להתברג בכל מקומות בעולם? זה קשור לראש השנה. מה? בן לדן הידוע, הוא היה סוחר דבש. היה לו סחר גדול בינלאומי בדבש. ודרך הדבש הוא הלבין את ההון, הבריח נשק, עשה את כל מה שצריך, בנה לו דבש, מחר דבש, מה?
על הדבש
ועל הקלצ'ניקוב. אז גם פה מוכרים איזה משהו, סוחרים, ודרך זה הם נכנסו לעיר. אלא מה? היה קצת יותר מוצלח פה מאשר באמריקה שלפני 15 שנה. גילו אותם במדויק. אז למה הוא צריך את זה? עוד שאלות אם יש, לפני שנקבל קצת איזה כיוון של תשובה. כיוון אחד של איזה מבט, כאילו, למה יהושע בן נון זקוק לדבר הזה. אם אין שאלות, אז בואו נשים לב למוקד המרכזי. זאת אומרת, מה עיקר הפרק? מה עיקר הפרק בעיניכם? אם צריך למקד את הפרק, מה הדבר המרכזי? אתה באמת רצת למסקנה סופית. אבל אני שואל, מה, איך אתה יודע שזה המרכז, שזה עיקר הפרק? יפה מאוד, יפה מאוד. אין כל צל של ספק שעיקר הפרק זה הדיבורים של רחב. כל ההתנהלות מולה והדיבורים איתה, זה המוקד. כאילו המוקד, אגב, היא הצילה אותם בדיבור, היא הצילה אותם בדיבור, נכון? היא אמרה להם, תלכו, תרדפו אותם, הם לא עשו חיפוש אצלה בבית. הם יודעים שהם פה, אז מה אתם מאמינים לה? זאת אומרת, הצליחה להשרות אמון, אף על פי שאנחנו כולנו קוראי הפרק יודעים בעליל שהיא משקרת, אבל היא מצליחה להתבטא בצורה כזאת שאלה מאמינים לה, מאמינים לה. ושימו לב שהדיבורים שלה גם משפיעים ביותר על המסקנות של המרגלים. איך הם אומרים בצורה כל כך נחרצת? גם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. איך נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו? איך הם יודעים את זה? איך הם מאמינים לה? היא יודעת, היא אמרה, היא אמרה. מאיפה היא יודעת? מאיפה היא יודעת? אז אנחנו יודעים את זה בדיוק מה ששאלתם קודם, בשיעור הקודם, על התפקיד שלה. כי כמו שהמרגלים מגיעים אליה, טבעי שהם יגיעו לאישה כזאת שיש לה בית מסחר למזון ועוד כל מיני דברים נוספים, והיא נמצאת שם, נכון? יושבים שם קציני צבא, תכף תראו, אני אראה לכם אותם, יש תמונות שלהם, יושבים אצלה בבית מרזח הזה, ומדברים. והיא מגישה להם אוכל ושתייה וכל מיני דברים, שירותים כמו שדיברנו, רחבים למדי, ושומעת מהם את הפחדים שלהם, את איך הם מסתכלים על האירועים הפוליטיים, הגיאו-פוליטיים במזרח התיכון המתחדש. והדייש הזה, שזה כנראה אבות אבותינו, מאיימים על קיומם של האנשים הטובים השוכנים פה בארץ, מאז ומקדם, ועוד רגע הולכים לכבוש אותם, לגרש אותם, להרוג אותם וכדומה. היא שומעת את כל הדיבורים האלה. עכשיו, בנוסף לזה, היא גם יש לה ידע תורני נרחב. היא גם יודעת להגיד דבר תורה. כן? היא יודעת לצטט, או היסטוריה, כן? היא גם מומחית להיסטוריה, היא יודעת שלפני 40 שנה, לפני 40 שנה, זה לא כל כך מזמן 40 שנה, כן? אני לפני 40 שנה הייתי נער בן 16. לפני 40 שנה. אז היא זוכרת לפני 40 שנה שהיה קריעת ים סוף. ושמענו על זה. ולא רק ששמענו, קשה לשכוח. קשה לשכוח. והיא אומרת, אוג, ואם שכחנו, אז מה שעשיתם לאוג ולסיחון, זה בקנה מידה של קריעת ים סוף. שוב, ידיעה ממשית, היא ממש מספרת דברי תורה. מדברת דברי תורה. ושיא השיאים של דבר התורה שלה, זה נאום משה בספר דברים. זה מפליא. מילא קריעת ים סוף, למדה היסטוריה. אוג וסיחון, זה כבר לא היסטוריה, זה קרה אתמול בבוקר, כמו שאומרים במערכון של הגשש. זה היה אתמול בבוקר. ואיך היא יודעת לצטט את השפיץ של השפיץ של דברי משה מלפני חודש? מה, היא שלחה מרגלים לשמוע, יש הקלטות, כאן ראיה שהיה ערוץ מאיר בימי משה. מישהו הקרין את זה באינטרנט, הפיצו בכל העולם. מה? זה אסור לגלות. זה מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אתה אומר, היא הייתה תיאולוגית, היא הייתה היסטוריונית, זה בסדר. היא גם הייתה תיאולוגית, היא ידעה להגיד את מה שהאוזניים הישראליות אוהבות לשמוע. אישה הישרדותית כזאת, היא רצתה לשכנע אותם, תחוסו עליי, אל תרגו אותי, בבקשה, נכון? ואז היא אומרת להם, ותראו את המשפט, ולא כמה עוד רוח באיש מפניכם, בסדר? וזה יודעת בגלל העיסוק, היא גם אוספת מודיעין, הכי טובה שיש במזרח התיכון. זאת אומרת, הם לא צריכים לחפור את הארץ. פה הארץ נחפרה. הם מגיעים לבור ששם כל המידע הסודי, זה בדיוק יפה הבור, כי בצהל קוראים לזה הבור. שם מקבלים את ההחלטות החשובות בזמן מלחמה וכדומה. כן? היא נמצאת בבור. כל החומר המודיעיני זלג לשם, אצלה הכל על השולחן. אז היא יודעת הכל. לא צריכה לתעד, לא שום דבר, בזיכרון ובראש שלה הכל יושב. והיא יודעת לסכם את זה במשפט אחד קצר, האנשים פה התמוטטו נפשית מנוכחותכם. אין רוח. אין רוח. אני תמיד שאני מספר את זה, שאני קורא את זה, אין רוח, אני מספר סיפור ש... אתם יודעים, מלחמת העצמאות הייתה מלחמה קשה ביותר, בייחוד חטיבת גבעתי, שהייתה צריכה חטיבה אחת לעמוד מול כל הצבא המצרי, להתפרס על שטח אדיר, אדיר. אז אומנם היא לא לבד, כי באזור ירושלים עזרו להם האצ"ל וחטיבות, חטיבה ירושלמית, חטיבת הראל, אבל בדרום ממש, כן, מקו נגבה, אשדוד, קריית גת, פלוג'ה, וכל אזור דרום הנגב, זה חטיבה אחת עמדה מול כל הצבא המצרי הסדיר. שני שליש שלו לפחות. שליש אחד הלך דרך חברון, וזה החטיבות הירושלמיות. וכל השני שליש הלכו דרך רחובות ודרך זה, הם הלכו, ואתם מבינים שגם אם אתה לוחם ומנצח ומצליח, אתה סופג פגיעות. וישראל גלילי, מפקד הפלמ"ח, מקים הפלמ"ח, בא לבקר את הלוחמים בחטיבה. טעם המטכ"ל. מגיע עם ג'יפ, נוסע שם דרך סאופיר, מגיע לאזור של נקרא היום בית אפה, המוצב שם, מול הצבא המצרי שגלים גלים גלים תוקף את נגבה, תוקף אותם, שריון עם תותחים, עם מטוסים, והוא רואה את השורות הדלילות, אנשים נהרגו, ואין מי שיחליף אותם. ואז הוא כותב להם פתק, שיר להם פתק, הוא אומר להם, השורות אצלכם דלילות, ואת הרווחים ממלאת הרוח. הוא רואה אנשים בעלי רוח לחימה, הוא מבין את זה. בן גוריון, כן? זה שהחליט להקים את מדינת ישראל על אפם ועל חמתם של יועציו הטובים ונגד רצון כל הגויים כולם. היו כמה רבנים שסמכו, רוב הרבנים דווקא לא בטוח שכל כך סמכו. לא יודע, הם רוב, אבל היו שלא סמכו. לא סמכו ידיהם. והוא מתאר איך הוא יקבל את ההחלטה הזאת. אז הוא מספר שבאחד הימים, הוא חוזר מירושלים ברכב פרטי, יש לו רכב שלו, והוא יוצא מירושלים הנצורה שבדרך יריות, ובדרך, לא פשוט לנסוע ברכב לא משוריין, ואיש אמיץ, בן גוריון היה איש אמיץ. והוא מגיע לתל אביב, ובזמן שהוא מגיע לתל אביב יש הפצצה של מטוסים מצריים על תל אביב. יש אזעקה, יש הפצצה, הוא שומע את המטוסים, זורקים פצצות, הוא אומר, אני נוסע ברחובות תל אביב, ואני רואה אנשים מציצים מן המרפסות, מן החלונות. מציצים, נראות מה קורה. איפה פגע פגז, איפה זה, מה, אם יש חדשות, מחפשים, סקרנות ישראלית שכזאת. והוא כותב ביומן שלו, ראיתי שאין פחד על פניהם. ידעתי, אלה יעמדו. מה הוא ראה? יש כוח עמידה. יש להם סטביליטי. משפט חשוב בימינו. יש להם יכולת עמידה. כן? ומה אומרת רחב? אין יכולת עמידה. אי אפשר לעמוד מולכם. אין רוח. אין רוח. שורות מלאות, אבל אין רוח. אין דבק. אין כלום. מידע מדהים. מדהים. הם לא צריכים לנסוע לרגל בכל מיני מקומות. לא צריכים לשאור מידע. הכל נמצא פה. ואז היא אומרת להם, למה? למה לא קמה עוד רוח באיש מפניכם? כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. רק חסר לה להוסיף את שתי המילים. כל רם, אין עוד. זה היא לא ידעה לצטט. אבל זה בדיוק המשפט של משה. כי השם אלוקיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. בטל את הכל. הכל מבוטל. היא הראשונה לכתוב את ספר התניא. הרי ספר התניא מבוסס על המשפט הזה, נכון? זה המשפט שלו, זהו. מה? ספרם של בינוינים, אז היא הבינוינית הראשונה, כן? הבינונית הראשונה. מבינה שהשם הוא אלוקים, להבין השם הוא אלוקים, אליהו בר הכרמל היה צריך להקיז אש מן השמיים, להרוג כמה אנשי בעל, שכל עם ישראל יצעק השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, וזה מה שאנחנו עושים ביום כיפור, צועקים את הצעקה של אליהו. והיא מבינה את זה מעצמה. בינה יתרה יש בה אישה, היא מבינה את זה בעצמה. אז רואים מיד שהדיבורים שלה זה המוקד. זה המוקד. אז עוד נקרדנו משהו חשוב, כן? איך היא יודעת? בוא נתמקד עוד בזה, כי אני, כפי שאני מסתכל על השעון, אני חושב שגם היום לא נגלה את התשובה למה יהושע שלח שליחים. אבל לאט לאט פוררנו, מה לעשות? צריך יהיה נמשוך את זה לעוד שיעור. אבל לפחות נבין איך המידע שלה הוא כל כך מוחלט. זאת אומרת שהם שומעים את מה שהיא אומרת, הם לא צריכים לבדוק אחריה. אתם יודעים שבמודיעין איכותי צריך להצליב מידע. אם רק מקור אחד אומר, למרות שיש היררכיה למקורות, אחד הפשלות של מלחמת יום כיפור, זה שהמקור שממנו קיבלו את הידיעה שתפרוץ מלחמה 10 בבוקר ביום הכיפורים, למרות שהיא פרצה ב-2, אבל הידיעה הבדוחה בדיוק מה יקרה, המקור של המידע הזה היה האמין ביותר. זה היה האח החורג של סעדת, קרוב משפחה שלו, גיס כזה, שהוא היה מרגל ישראלי. והמידע שהוא מסר היה צריך להיות מנורה אדומה לכולם. ומישהו החליט להכניס אותו לשקלול של ראיות נוספות, ולכן קרה מה שקרה. זאת אומרת, צריך להצליב מידע. פה הם לא עשו שום הצלבת מידע. לא צריך שום דבר. היא אומרת, בוודאות זה מה שקורה. איך היא יודעת? אז אמרנו, קודם כל יש לה בית מרזח. נו, אבל מי בא לבית מרזח שלה? אם זה באים אנשים יבשושים כאלה, שרק רוצים להשתכר מאיזה יין טוב וקצת הנאות החיים, איך היא תדע? אז בואו תסתכלו איך מופיע התיאור של כיבוש יריחו. אנחנו קצת נקפוץ לתוך ספר יהושע, אחר כך כשנגיע לזה בשבועות הבאים, אז נדע להגיד, את זה ראינו. אז בואו תסתכלו, כיבוש יריחו מתחיל מפרק ו'. ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. זה מוזר. למה? אין בא, אני מבין. פחדים שיכנסו מרגלים. סטריות המרגלים פועלת. אם הצליחו שני יהודים להיכנס לתוכנו בסיבוב ראשון, כן, אפקט הפחד, כן, לוחמה פסיכולוגית. אולי זאת הייתה המטרה, לזרוע פחד, יכול להיות. אז אין בא, לא נותנים לאף אחד לבוא. אבל למה אין יוצא? למה לא לתת לצאת מהעיר?
מה שיוצאים, נכנסים.
לא, ישר... שהוא ילך, או תגיד יותר מזה, פשוט יברח. הם לא רוצים שאנשים יברחו מן העיר. הם רוצים שיהיו פה אנשים שילחמו. בסדר? הם רוצים שיהיו פה אנשים שילחמו. אם הם יפתחו השערים, אז כמובן יכולים להיכנס, אבל זה לא, זה, אתה כאילו אומר, אם הדלת פתוחה, אפשר גם להיכנס, זה לא מדויק. אם עומד שם שומר, כל מי שנכנס, בודקים מי הוא מהו, נותנים לו מאושר, נותנים לו אישור, יכול לסלו כזה כרטיס. אבל לצאת, זה הנקודה. למה לא לתת לצאת? כי אנשים מפחדים. והם ירצו כל הזדמנות לברוח מפה. ומלך העיר יריחו לא רוצה לאפשר לאנשים לצאת מן העיר. הוא זקוק לכל כוח אדם שיש. הוא רואה את מה זה עם ישראל מעבר לירדן, רואה את המדורות בלילה, מבין איזה גודל עומד מולו, והוא כולה עיר אחת קטנה. אומנם מבוצרת, אומנם יש לי שעין על חומותיה, אבל בכל זאת זה פחד גדול. או, רגע, איך אתה יודע את זה? מדרש חזל, אתה אומר. בסדר? אז רטוב, הנה יפה. ויאמר אדוני אל יהושע, ראה, נתתי בידיך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל. אני הולך לתת בידיך את מלך יריחו ואת אנשי יריחו וגיבורי החיל. מה זה גיבורי החיל? ממתי הקדוש ברוך הוא מחלק ציונים לאויב? יש פה גברים גברים, חבר'ה חבר'ה. מה זה השבח הזה? כאילו מה? הנה נתתי בידיך את יריחו, תעשה בה ככל אשר ציוויתיך. וזהו. נכון? מה השבח הזה שהוא נותן? הנה הסיפור, יריחו נכבשת, לא נאריך, תעברו לפרק כף ג'. לא, כף ג' סליחה, כף ד', הפרק האחרון ביהושע. יהושע בן נון מוסר להם דוח מפורט מה קרה איתם. כל ההיסטוריה, מיציאת מצרים, אפילו מתחיל להיות קודם, מעבר לנהר ישבו אבותיכם, מתחיל מאברהם אבינו, יעקב אבינו וכן הלאה. ותראו איך הוא מגיע לכיבוש יריחו. פרק כף ד' פסוק ט', הוא מזכיר להם, ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח, ויקרא לבלעם בן ביאור לקלל אתכם. ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. כן? הוא מדבר בשם השם, כן? נביא יהושע. ותעברו את הירדן, נכון? בדילוג קל, עברתם את הירדן. כאילו, שטויות, עברנו את הירדן. ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי והפריזי והכנעני והחיטי והגרגשי החיבי והיבוסי, ואתן אותם בידיכם. אני שלח לפכם את הצעירה, מה זה הפסוק המוזר הזה? הרי זה הפך ההיסטוריה, אי אפשר לשקר אנשים שרק לפני מקסימום 28 שנה ראו את זה במו עיניהם. מי התחיל בריחו? מי התחיל עם מי? כאילו זה נראה כיבוס ההיסטוריה. למה כבשנו את יריחו? הם התחילו. הם התחילו. וילחמו בכם בעלי, וגם הביטוי הזה בעלי יריחו. מה זה בעלי יריחו? מה זה? מלך יריחו. אז שם כתוב מלך יריחו ואת אנשי יריחו, גיבורי החיל. פה כתוב שהם התחילו במלחמה נגדכם ובעלי יריחו, ואני אתן אותם בידיכם, וברגע שנתתי אותם בידיכם, מי קיבלתם? הפתעה. את אלה ואת אלה ואת אלה ואת אלה ואת אלה ואת אלה. עכשיו שאנחנו רואים את כל שלושת הפסוקים האלה, רחב מצד אחד, כיבוש יריחו, התחלה, הפסוק הראשון, שני של כיבוש יריחו, הציווי, ודברי הסיכום של יהושע בן נון, אם נקבל תמונה עכשיו משלושת הפסוקים האלה, אנחנו נבין בדיוק מה התרחש. אנשי ארץ ישראל כולם בפחד גדול מהאויב שהולך להיכנס. האויב זה אבותינו. והם מבינים, יש מושג שנקרא ריכוז מאמץ. הרי לעבור את הירדן בתקופה הזאת, אלמלא השם עושה נס, יש רק שתי אפשרויות. או למעלה בצפון, אזור שנקרא מעברות, מה שגשר בנות יעקב, באזור שם, שמעברות ירדן זה מקום שהמים מגיעים בערך לבטן של גמל. הם קוראים לו ספינת המדבר. הוא יכול לחצות את הירדן. הוא בא מהמדבר וחוצה את הירדן. אבל רק במקומות ספורים, שכפות רגליו יכולות לדרוך, וגם אין שם אבנים גדולות, בולדרים כאלה, צריך לבדוק קודם שאין שם בולדרים, ושיירת גמלים יכולה לחצות, שזה מגיע לאדם בערך לגובה הזה. זה נקרא מעבורת. אתה דורך על קרקע מוצקה וחוצה בלי לשחות. כמובן שעם הזרם, גם הזרם צריך להיות יותר רדוד, לא עם הבובים שלא היו להם.
יש עוד את האהבה שם, העומק, יותר מגובה של גמל.
יותר. אז יש אזור גשר, גשר, גשר אדם, אזור שם של מעברות הירדן. לא יודעים, יודעים עד היום. אגב, תשימו לב שזה כנראה גם הדרכים שעולות לירדן, לגלעד, יש בסך הכל שתי דרכים שעולות, ממערב למזרח. והן יורדות, זה נכון שגם זה מתחשב ביכולת לעלות על ההר, וזה אותם דרכים, לא השתנו. גם גדעון שהם בורחים במדיינים, בורחים מזרחה, יש להם שתי אפשרויות, או לעלות ישר מול אירביד, או לעלות מול רבת עמון. זה שתי אפשרויות. אי אפשר לעלות על ההר, סתם, צריך דרך כלשהי. ומול שתי הדרכים האלה יש את המעברות. זה מעברות הירדן. זאת אומרת, הם מבינים, שבני ישראל מרכזים את המאמץ והיכולת שלהם לעבור את הירדן אחד אחרי השני, לאט לאט ובבטחה, מול יריחו. כיוון שכך הדבר, מול ריכוז המאמץ, מה צריך לעשות? לרכז מאמץ נגדי. כל מדינה, כל עיר בישראל, בכנען, לא ישראל, כנען, שולחת נציגים, סיירות, לוחמים, גיבורי חיל. הם אומרים, אם לא נעצור אותם פה, אז כולנו נמות. הם יכבשו אותנו בקלי קלות. כן, הדבר הכי מיידי זה ראש גשר. אתם יודעים כמה אמריקאים שילמו על ראש הגשר שהם בנו בנורמדי, במלחמת העולם השנייה, ביום שנקרא די-דיי? כמה הרוגים היו להם שם? אם אני זוכר נכון, למעלה 100,000. לתפוס חוף, רק לתפוס חוף. מטורף. אז נכון, חלק מזה יש שגיאות ותקלות, אבל כמה מוכן צבא להשקיע כדי לאחז אחיזה ראשונית ואחר כך לעשות טריז, אתם תראו את הטריז בהמשך, לעשות טריז, לחלק בין צפון לדרום, ולהתחיל מסע של כיבוש. זה בדיוק הטכניקה, והם מבינים את זה, הם לא טיפשים. הם לא צריכים ללמוד בווסט פוינט ולא יודע מה, בעד בפום, כדי להבין מה מתוכנן לבאות. והם מקדמים את פני הרעה. והם יושבים שם, ובינתיים בני ישראל מתעכבים. עוד יום, כמה זמן ישבנו בערבות יריחו? וכמה חודשים. מחכים, 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 מחכים. ההמתנה הזאת לא עושה טוב ללוחמים. לוחמים הם אנשים פרקטיים, הם רוצים לראות אקשן. ובינתיים הם אוכלים ושותים. הם נצלים את ההזדמנות שאין להם פה מגורים, הם לא בני העיר הזאת, הם אורחים, באים לסייע. אז אפשר להבין שרחב יש לה עבודה רבה, ואוזניים קשובות. היא שומעת בדיוק מה שידברו, מי? גיבורי החיל של כל ערי כנען בארץ ישראל. כולם שלחו נציגים, לפי שאנחנו רואים פה רשימה, כל העמים שנפלו יחד איתם ביריחו, מתו על החומות. ומזה היא יודעת. ולכן המידע שלה הוא אמין. הם יודעים בדיוק על מה היא מדברת. יכול להיות שגם הם עצמם ישבו שם עם כל מיני סוכנים ושאלו אותם, איפה אתם, מי אתם, זה, לא, זה טבעי, זה לא בולט יותר מדי שהם גם הם. אלא מה? אולי הם לא נראים לוחמים, עכשיו בשביעים זה לוחמים, לא סוחרי קדים וכל מיני כאלה, אנשים משונים שכאלה, שלא יודעים בין ימינם לשמאלם מה שמתרחש פה. והשלב השני, שם מבינים מה זה גיבורי החיל, אני אתן גם את גיבורי החיל בידיכם, למרות שאמרתי לך את יריחו, זה כאילו היה אפשר לחשוב שאולי אלה שהם לא יריחו, יהיה בעיה איתם. לא, אז אומר הקדוש ברוך הוא, גם איתם לא יהיה בעיה. כולכם, אתם תתפסו את כולם ביחד. ועכשיו מובן מה הפסוק המוזר בפרק כ"ד מתאר. וילחמו בכם בעלי יריחו. הפרט הזה לא מסופר במלחמה של פרק ו', אבל אנחנו מבינים שזה בעצם היה הטקטיקה של מלך יריחו לשמר את גיבוריו, שהם לא שלו, שהם גיבורים של עמים אחרים, של ערים אחרות. כן, כן. נכון. מפתחה של ארץ ישראל הוא עם חז"ל, אבל אני לא יודע, זה בצו התרנגולת. אתה מבין מה היה קודם? וזה עיר באמת, בגלל שעם ישראל בא משם, גם אני, כל אויב יבוא משם, גם האשורים יצטרכו לבוא מהאזור הזה, ממזרח, כל עמי המזרח, פרס, כל עמים שבאים לכבוש, בבל, הם עוברים במעברות הירדן באיזשהו מקום. ובעצם מה שהתרחש פה, זה שמלך יריחו מנסה ליצור אפקטים של לחימה, מנסה ליזום, לכן אין יוצא ואין בא. בא, מבינים. הוא לא, הוא חושד, וכל אחד שייכנס, מוטב שלא ייכנס אף אחד. ולא נותן לצאת, כי אנשים רוצים לברוח מפה. הם לא רוצים להישאר פה. אז כדי להחזיק אותם, הוא חייב לעשות פעולות של מלחמה. לעשות רעש. ולכן כתוב, זה מה שכתוב, וילחמו בכם בעלי יריחו. הבעלים של יריחו, שמפחדים שהם עוד רגע יישארו לבד, בלי צבא מסייע, בלי כל הפלוגות המסייעות שהם מקבלים, אז הם יוזמים איזה שהם פעולות קרב. סיכום העניין. טוב, שימו לב שראינו את המבט הזה על יריחו, על הריגול בתוך העיר, ומה שהמידע שמתקבל, בעצם מה שמתקבל, ומתקבל היטב, והם שמים באוזני יהושע, הם אומרים ליהושע בן נון, הנה תראה מה מצאנו בשבילך, נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. נמוגו כל יושבי הארץ, מצטטים את רחב במדויק, ורחב אמינה עליהם ביותר. היא יודעת בדיוק על מה היא מדברת. כולם נמצאים שם, זה המידע שהם קיבלו. השאלה שנשארה לשיעור הבא, זה למה זה כל כך חשוב ליהושע? הרי המידע הזה שהוא יכבוש את הארץ, יהיו גיבורים, יהיו פחדנים, נמוגו, שמנוגו, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא אמר לך שתקבל אותם, כל מקום השני תוכל כף רגלך, אז בשביל מה? בשביל מה הוא צריך את זה? בשביל מה הוא צריך את זה? את התעלומה הזאת עוד לא פתרנו, בעזרת השם נפתור אותה בשיעור הבא. עד כאן. לילה טוב לכולם.